ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות ראש הישיבה שליטה, התורה אומרת וספרתם בכם ממחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה. מה מטרת הספירה הזאת? לא כתוב בתורה, אבל בפשוטו לומדים שזאת הכנה למתן תורה. איך להתכנן למתן תורה? אז לכאורה היה צריך לספור להפך. ביום הראשון אמר עוד שבעה, עוד תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות אדמת תורה, וביום השני שמונה וארבעים וכן הלאה, עד להגיע לאחד. גם הספירה היא מ-1 ל-49, מפני שהספירה היא כמו שישראל ספרו ביציאת מצרים. הם לא ידעו מתי יהיה מתן תורה, וכל יום סופרים עבר יום אחד ועוד לא קיבלנו את התורה, כבר שני ימים שעוד לא קיבלנו את התורה, עד שבסוף 49 ימים יש ברוך הוא נתן את התורה. אבל הספירה היא הכנה למתן תורה. מיום אביכם את עומר התנופה. למה התורה תולה את זה ביום אביכם את עומר התנופה? די מטעם זה, כי עומר התנופה הוא בא מסעורים, והיא בשבועות מביאים שתי הלחם נחיתים. דרמוד על זה שבלי תורה אנחנו בידע בימה, שצהרה זה מאכל בהמה בעיקרו. על ידי תורה אנחנו נהיים אדם, אז אנחנו נהיים קורבן של אדם. אבל קודם הבאנו קורבן של בהמה. כמובן באמצע יש כל מיני קורבנות נחיתה, גם ביום שני של פסח בעצמו יש קורבנות נחיתה. אבל רק תרמוז את הדבר הזה, שבלי תורה אנחנו בבחינת בהמה, ועם תורה אנחנו אדם. ואייר פרא אדם יוולד, כתוב באיוב, ואדם הוא בחינת אייר פרא, ותפקידו לחנך את עצמו להיות אדם. אז חלק גדול מהחינוך המידות שבין אדם לחברו, זה צריך לתקן לפני מתן תורה, שמתן תורה יהיה על ידי כלל ישראל, לא על ידי 600 אלף יחידים, אלא כלל ישראל מקבלים תורה בלב אחד, באיש אחד, כאיש אחד בלב אחד יקבלו את התורה. אז זה לתקן את המידות שלנו, שנרגיש כאיש אחד בלב אחד. חיים ויטל שואל למה רוב המידות אין עליהם פסוקים בתורה, תעשה כך וכך או אסור לעשות כך וכך. יש מידות שנזכרות, אבל לא כל המידות, רוב המידות לא נזכר עליהם בפירוש בתורה. מה הייתה? אז הוא אומר שהמידות הן קודמות למתן תורה, דרך ארץ קדמה לתורה. התורה היא אחרי שכבר יש לך אמיתות, אז אתה יכול לקבל תורה. כל זמן שאין לך אמיתות טובות, אתה בכלל לא יכול לקבל תורה. כמובן, אחרי שיש לך כבר אמיתות טובות ואתה מקבל תורה, התורה באה לזכך עוד יותר את האמיתות, לתקן עוד יותר את האמיתות. אבל איזשהו יסוד של אמיתות צריך להיות בשביל מתן תורה. זה הקדמה, זה שבע שבתות שאנחנו סופרים לקראת מתן תורה, לתקן את עצמנו, להיות ראויים לקבל את התורה. בעצם שבע שבתות האלה צריכות להיות מעין חול המועד ארוך, מפסח עד שבועות, אבל הם נהפכו אצלנו לימי אבל בגלל תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה ומתו בשבועות האלה. איזה ימים בדיוק, יש מנהגים שונים, אבל כל פנים בשבועות האלה הם נפטרו. אז למה דווקא בשבועות האלה? הם נפטרו, זה גם כן, או שזה בגלל הכנה למתן תורה, לא היו מיתות טובות, אז הם נפטרו, הם לא רואים לקבל תורה, יש להם רב גדול, רב עקיבא, שאצלו ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אבל אין להם את המידות לקבל את תורת רבי עקיבא. הם נפטרו בשבועות האלה. יש טעם אחר, יש הרי דעה במשנה שהגיהנום זה בשבועות האלה, בין פסח ועצרת. אז יכול להיות בגלל זה נפטרו בשבועות האלה, אבל גם בגלל אותם שאנחנו אומרים, בגלל שחסר להם הכבוד זה לזה, אז הם לא רואים לקבל את התורה, לא יכולים לקבל את התורה. אם רוצים לדעת מה פירוש לא נגו כבוד זה לזה, אז אני חושב שהגמרא נתנה דוגמה במסכת מנחות. הגמרא מביאה שרבי טרפון שאל שאלה, ויהודה בן נחמיה ענה תירוץ על השאלה. זה בסדר, כך דרכה של תורה, שחכם אחד שואל וחכם אחד מתרץ. אבל הגמרא ממשיכה שצעפו פניו של רבי יהודה בן נחמיה. הוא הרגיש איזה שביעות רצון, שהוא התלמיד הצעיר מצליח את רבי טרפון החכם הגדול. זה משהו, אז אמר לו, לא כתוב שרבי טרפון הרגיש בזה, יכול להיות שרבי טרפון בכלל לא הרגיש בזה, אבל רבי עקיבא הרגיש בזה. אמר לו רבי עקיבא, יהודה צעבו פניך שישבת את זקן, אתה שמח עד שניצחת בוויכוח את רבי טרפון החכם הגדול, תמיהה לי עם תאריך ימים. אז אומרת הגמרא, שהמעשה הזה היה לפני פסח, שבועיים לפני פסח, כשבא רבי יהודה, רבי אלי, שבועיים לפני שבועות, שאל איפה יהודה בן נחמיה, אמרו לו שהוא נפטר. שבועיים לפני שבועות, זה בימית שבת עומר, בסביבת ל"ג בעומר. אז הוא שואל איפה יהודה בן נחמיה, אומרים לו שהוא כבר נפטר. אז זה מה שרבי עקיבא אמר, שאם אתה שמח בניצחון על רבי טרפון, אז תמיהני עם תאריך ימים. כנראה זו דוגמה למה שהייתה הבעיה של תלמידי רבי עקיבא, שכל אחד שמח בניצחון שלו, לא שמח פה תמידי עם חברו ינצח בוויכוח. זה מה ש... יש לנו תפילה מיוחדת לפני הלימוד, שלא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי, אל יקשלו בהם ואשמח בהם אני. רש"י מסביר שהכוונה שזה שני תקנות, א' שאני אקשל, זה לא טוב, ושישמחו בי חבריי זה עוד תקלה. לכן אפרים הם יקשלו ואני אשמח בהם. זה גם שתי תקלות. צריך להרגיש את התורה, להרגיש את הזולת, להצטער בצערו של הזולת, לזמוח בשמחתו של הזולת, ולא לזמוח שאני יותר למדן כאילו מרבי טרפון, הוא חכם גדול, וגם אם הוא יהודה לא חשב שהוא בסך הכל יותר חכם, אבל בשאלה הזאת הוא היה יותר חכם מרבי טרפון, שבכל זאת לא בסדר, לא היה יותר שיצטרו פניו. לא אמר חסו שם שום דבר, אולי רבי טרפון בכלל לא הרגיש בזה. ובכל זאת, רבי עקיבא רואה, זה לא בסדר. זאת אומרת, מי כמך ישראל גוי אחד בארץ? מה פרש מי כמך ישראל גוי אחד בארץ? יש הרבה גויים. האנגלים הם גוי אחד, והצרפתים הם גוי אחד, ועוד כל מיני גויים. אז גם היהודים גוי אחד. מה אמרת מי כמך ישראל גוי אחד בארץ? אז אני חושב שאולי פירוש אחד לפחות, זה דבר, יש, מה ההבדל בין עם ובין אדם יחיד? העם אפשר להשתנות, מי שהיום נשיא ארצות הברית, יכול להיות שבבחירות הבאות לא יהיה נשיא ארצות הברית, יהיה אדם פשוט, מי שהיום אדם פשוט יכול להיות נשיא ארצות הברית. באנגליה שיש מלכה, גם כן אם תהיה מהפכה, יסלקו את המלכה והיא לא תהיה מלכה. במקרה הטוב, הם יחרטו לה את הראש עוד יותר גרוע, אבל היו כבר מהפכות בלי לחרוט את הראש. אדם אפשר להשתנות. מי שהיום בתפקיד אחד יכול מחר להיות בתפקיד אחר. ובישראל יש דברים שלא משתנים. כהן נשאר תמיד כהן, לוי נשאר, כוח ניסה לשנות את זה, זה לא הצליח. לוי נשאר תמיד לוי, זה לא ניתן לחלק לה. למה? כי באדם אחד אי אפשר לשנות את האיברים שלו. תמיד הידיים יהיו ידיים והרגליים יהיו הרגליים, ולא יכול לשנות. ועמים, באיברים, אנשים שונים, אני יכול לשנות את התפקיד שלהם. באדם אחד אני לא יכול לשנות את התפקידים. הידיים תמיד ידיים, הראש תמיד ראש. המחר ישראל קורא אחד בארץ. שזה אחד, זה לא אוסף של נפרדים שיכולים להשתנות, אלא זה אחד שלא יכול להשתנות. המלכות הנצחית היא תמיד לבית דוד. לא תהיה מלכות נצחית למישהו אחר. זה בלתי משתנה, זה כבר אחד בארץ. אחד מהפירושים על הפסוק ואהבת לרעך כמוך. מה פירוש כמוך? אז המצאת ישרים כותב כמוך בלי שום חוכמות, שבאדם לא על עצמו, הרי לא אמר בעצם אני אוהב את עצמי, אבל יש בי חיסרון פלוני פלוני, לכן אני לא אוהב את עצמי. אוהב את עצמו עם כל חסרונות, אז גם על יהודי אחר לא יגיד בעצם אני צריך לאהוב אותו כי הוא יהודי, אבל יש לו חיסרון זה וזה, אז אי אפשר לאהוב אותו. אם הוא לא מאלה שעל פי הלכה אסור לאהוב אותו, אם הוא יהודי רגיל, אז אני צריך לאהוב אותו בלי שים לב לחסרונות. זה פשט של ואהבת לרעך כמוך. יותר מזה, שתבין שרעך הוא חלק ממך ממש. אתם, כמו שאמרנו, שישראל הוא גוי אחד בארץ, הם גוף אחד. אנחנו גוף אחד, כולנו בני איש אחד, אנחנו, כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, כולנו בני הקדוש ברוך הוא, בני קהל חי, אנחנו גוף אחד. אז רעך הוא כמוך, הוא חלק ממך, אתה חלק ממנו, הוא חלק ממך, זה ואהבת לרעך כמוך. תרגיש שהוא חלק ממך, ושאתה חלק ממנו. כמובן לא קל להגיע למדרגה הזאת, אבל כמובן זאת השלמות שהתורה רוצה לאדם. ומילא גם אם מגיעים להקראה כזאת, לא קשה, לא תיקום ולא תיטור. האדם בעצמו הרי לא נוקם ונותר. ירושלמי אומר, אם לקח חתיכת בשר ביד אחת וסכין ביד שנייה ורצה לחתוך ובטעות חתך את היד, אז עכשיו ייקח את הסכין ביד השנייה ויחתוך את היד הראשונה, ואיפה יעשה את זה? כי הוא הפוגע והוא הנפגע. אז כך צריך להרגיש גם עם יהודי אחר עשה את זה. זה חלק ממני, זה אני בעצמי, כמו לגוף שלי, אני לא אמקום ואתור, אז גם לשני, גם הוא חלק ממני, אני לא עושה איך זה אמקום ואתור. זה צריך להיות יצא עם כל היהודים, חן באדם אותם טוב. אני חלק ממנו. לכאורה הייתה צריכה להיות תקנאה גדולה את הדבר הזה. כי אם יש לי עבודה קשה, אני עושה אותה בידיים. אם יש לי ללכת מהלך גדול, אני חושב שאני יכול ללכת, אני הולך ברגליים. אילו כשיש מאכל טוב, אני שם אותו בפה. איפה היושב? למה לא ניתן פעם את המאכל לידיים, לרגליים? הכל מובן, זה אני, אני עובד ואני אוכל, לא שייך שאני אקנה בעצמי. אז כך צריך להיות הרגשה, אין כל היהודים ש... לא שייך שאני אקנה, למה אני עובד והוא אוכל או משהו אחר. שכולנו גוף אחד, זאת העבודה של ימי התפילה, להכין אותנו לקראת מתן תורה. שנהיה מאוחדים לקבל את התורה לב אחד, שגם אני רוצה, שבא יוצא שרק אני אקיים את התורה, רק אני אהיה למדן, ושכל היהודים יקבלו את התורה, שכל היהודים יהיו למדנים. תאווה יבקש נפרד, אומר הפסוק. כדי תאוות נפרדים. אם מבטרים על התאוות, הם מאוחדים עם גוף אחד. תאווה יבקש נפרד, אמר חז"ל, זה לוט נפרד מאברהם. בכל תושייה התגלה, היה ביזיון. גם בתורה וגם בהלכה לא יבוא אמני ומואבי בקהל השם מעד עולם. את התאווה הוא נפרד. אם באדם לא ילך אחרי תאוותו, ילך אחרי השכל ומה שהתורה מחייבת, איך שצריך להיות, אז לא יהיה פירוד אלא יהיה אחדות. כל עם ישראל יהיה מאוחד, מקבל את התורה כאיש אחד. נזכה שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו עלינו, נוכל לעלות לרגל לקיים את המצוות וברגל במהרה בימינו.